הסיום של פרק ז' שאנחנו עוסקים בו, בעצם מזכיר מאוד את ההתחלה של פרק הראשון, של הפרק הראשון. הפרק הראשון דיבר על העניין הזה של הצמצום של אותו האור האלוקי של בריאת העולם, והקדוש ברוך הוא מצמצם את ההערה הזאת על ידי צירופים ותמורות האותיות וחילופים וגלגולים, ריש למד אלף שערים, פנים ואחור, כל מיני חשבונות כאלה שאנחנו כמובן לא הולכים ללמוד אותם, אבל להזכיר את העניינים האלה, ונקרא את זה כמה שנבין נבין, מה שנבין נבין. זה בעצם סיכום פחות או יותר את הסוגיות, את העניינים אנחנו מכירים. כשנסיים, אז אני רוצה שנקרא קטע קצר משיחה של הרבה שנדפסה בשיעורים בספר התניא, שהרבה מסכם את נקודת החידוש של פרק ז', ובעיקר איך הוא כורך ומחבר את הנושא הזה של שיטת הבעל שם טוב בעניין ההשגחה הפרטית עם הנושא הזה שהצמצום הוא שלא כפשוטו. אבל נראה מה נספיק היום. אז אנחנו אוחזים, אני לא טועה, בדף פ"ד עמוד ב', אחרי הסוגריים, הוא אומר ככה: אלא שצמצם הקדוש ברוך הוא האור והחיות, שיוכל להתפשט מרוח פיו, והלבישו בתוך צירופי אותיות של 10 מאמרות, וצירופי צירופיהן בחילופי ותמורות האותיות עצמן, ובחשבונן ומספרן. יש פה שני סוגים שבהם מצטמצם השפע. יש על ידי חילופי, צירופי וחילופי ותמורות האותיות, ויש חשבונות ומספרים של האותיות, מה שאנחנו קוראים גימטריה. הצמצום שנעשה על ידי גימטריה הוא גדול הרבה יותר מהצמצום שנעשה על ידי חילופים ותמורות האותיות. ככה הוא אומר. זה עוד דרגה בצמצום. שכל חילוף ותמורה מורה על ירידת האור והחיות ממדרגה למדרגה, דהיינו שיוכל לברוא ולהחיות ברואים שמדרגות איכותם ומעלתם היא פחותה ממדרגות איכות ומעלת הברואים הנבראים מאותיות ותיבות עצמן שבעשרה מאמרות שבהם מתלבש הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שהן מידותיו. אז זה החילופים והחשבון. כאשר מדובר על חשבונות של האותיות, החשבון מורה על מיעוט האור והחיות מיעוט אחר מיעוט, עד שלא נשאר ממנו אלא בחינה אחרונה, שהוא בחינת החשבון ומספר. כמה מיני כוחות ומדרגות כלולות באור וחיות הזה המלובש בצירוף זה של תיבה זו. ואחר כל הצמצומים האלה וכיוצא בהן, כאשר גזרה חוכמתו התברך, הוא שהיה יכול האור והחיות להתלבש גם בתחתונים כמו אבנים ואפר הדומם, כי אבן דרך משל שמה מורה כי שורשה משם העולה בן במספרו. ועוד א' נוספת משם אחר לטעם הידוע ליוצרה. כיוון שיש בחסידות כמה פעמים שמובא פירושים שונים מאיפה משתלשל העניין הזה של אבן, אז הרבי בהערות שלו אומר שהרי יש סוגים שונים של אבנים. יש אבנים טובות, ויש אבנים יקרות, ויש אבנים כאלה, ויש אבנים כאלה. אז כיוון שיש סוגים שונים של אבנים, אז כל אבן משתלשלת מצירופים שונים. והנה שם בן בעצמו הוא בעולמות עליונים מאוד. אז מה לו ולאבנים? רק שעל ידי צמצומים רבים ועצומים ממדרגה למדרגה, ירד ממנו חיות מועט במאוד מאוד, עד שיוכל להתלבש באבן. ואותו חיות, וזוהי נפש הדומם, הוא הזכיר לנו בפרק הראשון של שער הייחוד והאמונה, מביא משם הארי הקדוש, שיש בחינת נפש וחיות רוחני אפילו בדומם, באבנים ואפר הגשמי. אז עכשיו הנה הוא חוזר לעניין הזה, מה זה הנפש והחיות, מה הנפש של אותו הדומם? אותו החיות האלוקי שמצטמצם מהשמות הקדושים של הקדוש ברוך הוא, עד שיורד ומחיה, עד שיוכל להתלבש באבן זו, וזוהי נפש הדומם, המחיה ומהווה אותו מעין ליש בכל רגע. כמו שהתבהר לכמן. וזוהי בחינת ממלא כל עלמין, מה שאין כן בחינת סובב כל עלמין, כפי שכבר הוא אמר, שבסובב כל עלמין השפע האלוקי, הוא בכלל לא קוראים לו שפע, שם קוראים לו אור, והוא בכלל לא מצטמצם אלא הוא מאיר כפי שהוא, וכל נברא יכול לקבל מה שהוא יכול לקבל, כל אחד מקבל לפי יכולתו. אבל מצד ההערה, הקדוש ברוך הוא מאיר לכולם בשווה, כמו השמש, מאירה לכולם בשווה. יש כאלה שנהנים ממנה, יש כאלה שסובלים ממנה, יש כאלה שמתרפים בה, יש כאלה שנידונים בה. יש כאלה צמחים שצומחים מהשמש, ויש כאלה שמתייבשים וכמלים בשמש. אבל השמש מאירה בשווה לכולם, מאירה את אותו אור של השמש, היא שולחת גם למקום הארמונו של המלך, וגם לעבדי למקום ההשפעה ותינופת. אז זה לגבי סובב כל עלמין. יש פה נקודה שחייבים להעיר עליה, כשהוא אומר שהנפש של הדומם מחיה ומהווה אותו מאין ליש, וזו בחינת ממלא כל עלמין, אז ישנם הרבה מקומות בחסידות שבהם מסבירים, וראינו את זה בכמה מקומות בתניה, שבתניה הוא אומר את ראשי הפרקים, את העיקרים של הדברים. והרבה פעמים בחסידות חוזרים ומבארים את מה שהתבהר בתניה, ופתאום מתגלה לנו פשט אחר ממה ש... סליחה, מאיך שגרסנו את זה קודם. דוגמה בולטת לעניין, זה מה שכתוב בפרק י"ב. כן, פרק י"ב, בחלק הראשון, בספר של בינונים, חלק הראשון, פרק י"ב שמתאר את הבינוני, אז הוא אומר פה מין ביטוי כזה מאוד מאוד מעניין, ש... אך מהות ועצמות נפש האלוקית שהן עשר בחינותיה. היינו יכולים לחשוב שמהותה ועצמותה של הנפש האלוקית זה עשר הבחינות שמהם כלולה הנפש. בליקוטי תורה חוזר אדמור הזקן ומסביר, מה שכתבתי כאן זה באופן יחסי ביחס ללבושי הנפש. אז כוחות הנפש נקראים מהותה ועצמותה של הנפש. אבל באמת מהותה ועצמותה של הנפש הוא הרבה למעלה מהכוחות. ובאמת הוא רמז את זה כבר בפרק ג' שהוא אמר שמתי קיבלה הנפש את אותם עשרה כוחות, אותם עשר בחינות שיש בנפש, רק כתוצאה מזה שהיא התלבשה בעשר ספירות של עולם האצילות. אבל לפני שהיא עברה את המסננים האלה של עולם האצילות, לא היו בעשר כוחות הנפש. כמו שהקדוש ברוך הוא אחד לפני שהוא ברא את העשר ספירות, כך הנפש היא פשוטה, כי היא חלק אלוקה ממעל ממש. אז יש הרבה פעמים בתניה שאם אתה, שכדי להבין, נגיד את זה בצורה חיובית, כדי להבין את, את המשמעות האמיתית של התניה, מוכרחים להסתכל נקרא לזה, במאמרי חסידות רבים אחרים, שמסבירים את מה שכתוב בתניה בצורה שלפעמים, והרבה פעמים שונה מאיך שהייתה ההבנה הפשוטה שלנו. גם כשהוא אומר כאן שהנפש של הדומם, מהווה ומחיה אותו מאין ליש, זה בחינה מסוימת של חיות. כי עצם החיות של הדומם, או עצם נגיד הקיום של הדומם, עצם הקיום של הדומם הוא בא מכוח הסובב כל עלמין. הסובב כל עלמין הוא זה שבורא יש מאין את הגשמיות. לחיות את הגשמיות הזאת, שתהיה נפש בתוך הגשמיות הזאת, זה בא מממלא כל עלמין. אז זה חשוב להזכיר את זה כאן, אבל טוב. וכל כוח ומדרגה יכול לברוא ברואים כפי בחינת מדרגה זו גם כן לאין קץ ותכלית בחמותם ואיכותם. להחיות עדי עד. מאחר, למה באמת הכוח הזה, הכוחות האלה יכולים לחיות עדי עד? הוא מסביר, מאחר שהוא כוח השם המתפשט ונאצל מרוח פיו. כיוון שזה כוח אלוקי, אז האור הוא מעין המאור, וכיוון שהכוחות של הקדוש ברוך הוא הם אינסופיים כפי שהוא החליט לעשות אותם, כמו שהוא כבר אמר את זה קודם, שכל כוח של הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, מצד איך שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, אז הוא אינסופי. הוא אמר את זה בדף פי ד', הוא אומר, ורוח פיו יתברך היה יכול להתפשט לאין קץ ותכלית, לברוא עולמות אין קץ ותכלית לחמותם ואיכותם עד עד. למה? הוא מסביר בסוגריים שכמו שהקדוש ברוך הוא נקרא אינסוף, כך כל מידותיו ופעולותיו, דיו וגרמו אחד. אז כיוון שהכוחות של הקדוש ברוך הוא הם אינסופיים, ודאי שלא כמוהו, אבל הם אינסופיים כי הם כוחות שלו. אז כל כוח ומדרגה יכול לברוא ברואים כפי בחינת מדרגה זו גם כן לאין קץ ותכלית בחמותם ואיכותם להחיות הדעת, מאחר שהוא כוח השם המתפשט ונאצל מרוח פי ואין מעצור חול. אך שלא יהיה איכותם במעלה גדולה כל כך כאיכות ומעלת ברואים שיוכלו להיברות מבחינת כוח ומדרגת האותיות עצמן. הוא בעצם מחלק בין מדרגות שונות, יש בריאות כאלה שנבראו מהאותיות עצמן שבעשרה מאמרות, ויש נבראים כאלה שנבראו מאותו הכוח האלוקי שמתלבש באותיות כפי שהוא עבר צמצומים או על ידי חילופים ותמורות האותיות, או עוד יותר מזה על ידי חשבונות וגימטריות. ובכל מקרה סוף סוף הכל כאשר לכל נברא מזה שהקדוש ברוך הוא עושה לכל המעשים. זה הנקודה, זה בעצם הסיכום של העניין. בעצם הקדוש ברוך הוא עושה פה הכל. כיוון שהקדוש ברוך הוא עושה פה הכל, אז עכשיו באמת נוכל להבין את השייכות של העניין הזה של שיטת הבעל שם טוב, שאותה בעצם מסביר אדמור הזקן בשער האיחוד והאמונה, את העניין הזה של ההשגחה הפרטית, שמלמד אותנו הבעל שם טוב, שאותה הפך הבעל שם טוב לשיטה מרכזית ועיקרית בהשקפה התורנית. אז באמת זה קשור גם לעניין הזה של הצמצום כפשוטו שדיברנו עליו. עכשיו נראה בשיחה של הרבי משנת תשמ"ד, מפרשת וישב, י"ט כסלו תשמ"ד, הרבי הסביר את הנקודה של שער הייחוד והאמונה פרק ז'. יש פה את הספרים, מי שרוצה לקחת ספר יכול לקחת. באור כבוד קדושת אדמור שליט"א בשער הייחוד והאמונה פרק ז', אני קורא בספר שיעורים בספר התניא, כאן נדפסה, תורגמה, השיחה, זה עמוד 906. בין עיקרי העניינים שרבנו הזקן מסביר ומחדש בשער הייחוד והאמונה, ישנן לכאורה שתי נקודות כלליות. בהערה הרב אומר דבר מאוד מעניין, שלכאורה זה לא תמיד על סברה שהיא סברה דחויה, אלא גם בדבר שהמסקנה היא כן, אפשר להתחיל אותו עם לכאורה. כי כשרוצים להגיד חידוש, אז זה מדרך העדינות אפשר להגיד, שזה, להגיד את זה בגדר של לכאורה. זה עמוד 906, כרך ג' של שיעורים בספר התניא. בין עיקרי העניינים שרבנו הזקן מסביר ומחדש בשער הייחוד והאמונה, ישנן לכאורה שתי נקודות כלליות. א', הביאור בפירוש הבעל שם טוב, על לעולם השם דברך ניצב בשמיים, שדברך שאמרת יהי רקיע תיבות ואותיות אלו הניצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמיים להחיותם, עד כדי כך שאילו היו האותיות מסתלקות כרגע חס ושלום וחוזרות למקורן, היו כל השמיים עין ואפס ממש, והיו כלא היו כלל, כמו לפני ששת ימי בראשית ממש, שמכך מובן איך שכל נברא ויש, הוא באמת נחשב לעין ואפס ממש לגבי כוח הפועל ורוח פיו שבנפעל המהווה אותו תמיד, המהווה אותו תמיד ומוציאו מעין ליש ממש. זו נקודה אחת, להסביר את פירוש הבעל שם טוב לעולם השם דברה ניצב בשמיים, שזה בעצם מה שמנסח הרמב״ם בעיקרי האמונה, שהוא עושה לכל המעשים. בעצם הקדוש ברוך הוא עושה הכל כל הזמן. בית, שהצמצום אינו כפשוטו, שהקדוש ברוך הוא סילק, כן, כפשוטו, שמה, מה אומרים אותם אלה שטעו ביונם בכתבי אריזל ואמרו שחלילה הצמצום כפשוטו, שהקדוש ברוך הוא סילק עצמו ומהותו חס ושלום מהעולם הזה, רק שמשגיח מלמעלה בהשגחה פרטית על כל היצורים כולם אשר בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. זה בפשטות הנושאים המרכזיים שאדמור הזקן מדבר עליהם בכלל בשער הייחוד והאמונה ובפרט בפרק הזה שלנו. ויש לומר, אומר הרב, שבאור העניין שהצמצום אינו כפשוטו, אינו אינה נפרד עוד סוגיה במסכת הנושאים והסוגיות בנושאי אמונה, אלא הוא בא בהמשך והוא שייך לבאור בחידוש הבעל שם טוב כדלקמן, וזה מה שהרב רוצה לחדש ולהסביר. החידוש בפירוש הבעל שם טוב הוא לא רק שמן ההכרח שדבר השם יהווה תמיד כל נברא בכל רגע ורגע, אלא גם שהתיבות יירקיע מלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם לאחיותם. זה חלק מהחידוש ומהצריכות שיש בעניין, שהבעל שם טוב מדגיש. ועל דרך זה בכל הנבראים, לא רק בשמיים, לא רק ברקיעים. האותיבות והאותיות שבעשרה מאמרות מהוות ומחיות מלובשות בתוכם, כמו שרבנו הזקן מעריך, איך שבכל נברא יש בחינת נפש וחיות רוחנית, שהרי גם הדברים שאינם נזכרים בעשרה מאמרות שבתורה, נמשכת להם חיות המשתלשלת ממדרגת עשרה מאמרות שבתורה, על ידי חילופים ותמורות האותיות וגימטריאות, עד שיוכל להצטמצם ולהתלבש ולהתאבות ממנו נברא פרטי זה. כלומר, אין הפירוש שדבר השם מהווה תמיד את הנברא, והנברא נפרד מדבר השם, אלא הוא כל הזמן מחיה אותו וזהו, אלא שדבר השם מלובש בתוך הנברא. כאילו במקום ובנפש של הנברא הזה, עד שהחיות והנפש של כל נברא פרטי הוא הדבר השם המלובש בתוכו. וממילא מובן איך כל נברא הוא באמת נחשב לעין ואפס ממש לגבי כוח הפועל ורוח פיו שבה נפעל. ואולי בדרך משל, זה מה שאומרים חז"ל במשנה. איך יודעים שהילדה יונקת מהזקנה? כשמבריחים את הגפן ומגדלים ילדה מהזקנה, מגדלים גפן צעירה מגפן זקנה. לוקחים ענף של הגפן, עושים, מכופפים אותו בצורה של ברך, תומנים את הברך הזו באדמה, משקיעים, לאט לאט צומחים שורשים, ואותו חלק שיוצא מהצד השני, לאט לאט יתפתח להיות גפן בפני עצמו. ממתי סופרים שני אורלה? ממתי זה נקרא שנתנו פה גפן חדשה, ומונים לה שלוש שנות אורלה? כל זמן שהיא יונקת מהזקנה, זה לא נקרא ששתלנו אותה. איך נדע מתי היא יונקת ומתי היא לא יונקת? אומר, שנה רביעית היא בהמשך לשלוש הראשונות. השאלה מתי מתחילות?
כשנתת.
לא, מתי שנתת היא עדיין ענף של הגפן הקודמת. היא עדיין ענף של הזקנה. היא עדיין יונקת ממנה, עוד אין שורשים בכלל. עכשיו, השורשים באדמה, אתה לא יודע איפה, מתי יש מספיק שורשים שהילדה כבר מתפרנסת בזכות עצמה. אז מה הסימן שהמשנה אומרת? כל זמן שהעלים של הילדה מופנים מהזקנה, עדיין הוא שהיא לא מראה לה את הפנים שלה, היא מתבייש, כל מי שניזון מחברו מתבייש ממנו. אז כל זמן שהעלים של הילדה מופנים מהזקנה, סימן שהיא עדיין יונקת ממנה. ברגע שהעלים מסתובבים חזרה והיא כבר מראים לה את הפנים, אז הגפן הצעירה היא כבר עומדת בזכות עצמה. עכשיו צריך להתחיל למנות לה שלוש שנים וארבע שנים וכו' וכו' וכו'. אז יוצא לנו דבר מאוד מעניין, שכל זמן שיש פה קבלה, יש פה ביטול. וזה משל גשמי בעצם לכל המציאות של העולם, שאדמור הזקן בא לגלות לנו שכל העולם כל הזמן מקבל מהקדוש ברוך הוא. הוא עדיין כל, הוא לא קיבל, לא התעינו אותו עם איזה בטריה כזאת, והוא יש, עכשיו הוא חי כאילו מעצמו. ודאי שלא. הוא כל הזמן מקבל חיות, וכיוון שהוא כל הזמן מקבל חיות, לכן כל נברא הוא באמת נחשב לעין ואפס ממש לגבי כוח הפועל ורוח פיו שבנפעל, המחיה אותו תמיד, המהווה אותו תמיד, הוא מוציא אותו מעין ליש ממש. בהתאם לכך, הרי לכאורה הביטול של הנברא אינו ביטול בשלמותו, כי הרי סוף סוף הוא כן מרגיש את עצמו קצת למציאות. לכאורה היה צריך להיות יותר. זאת אומרת שהרי כיוון שהחיות המתלבשת בנבראים היא חיות מצומצמת ומוגבלת, בהתאם לנברא כאמור הרי הוא נותן מקום למציאות היש. וממילא גם הביטול שמצד החיות אינו ביטול בשלימותו, כי באמת אכן אתה הכל מסתתר. הקדוש ברוך הוא מסתיר את האופן שבו הוא משפיע את השפע. ולכן הביטול גם כן לא ביטול מוחלט, רק בנבראים העליונים שכן מרגישים את השפע האלוקי, כמו צבא השמיים, שמשתחווים לפני הקדוש ברוך הוא. וגם נבראים נמוכים יותר מרגישים משהו מהביטול הזה, ולכן כל החיות אומרות שירה על הקדוש ברוך הוא, וכל הנבראים באיזושהי נקודה פנימית שלהם מתבטלים. רק לא כל כך בגלוי, כיוון שגם החיות שהם מקבלים היא חיות נסתרת. ברם, לפי מה שרבנו הזקן ממשיך ומסביר, שצמצום אינו כפשוטו חס ושלום. כלומר שגם במקום או במדרגה שהאור והחיות האלוקים מצטמצם ומתלבש בתוך הנבראים, עדיין לית אתר פנוי מיני. אין מקום שפנוי מקדושתו, מעצמותו של הקדוש ברוך הוא וגם מגילויו במדרגות שונות. ומהותו ועצמותו יתברך, מלא את כל הארץ ממש, בזמן ומקום. במילא מסתעפות מכך שתי קצוות. מצד אחד, לכל נברא נפש וחיות רוחנית פרטית שלו, הבאה על ידי צמצום והתלבשות של דבר השם בכל נברא פרטי, וזה כבר קראנו לזה בשם, ממלא כל עלמין. ויחד עם כך, כל נברא קשור בעצמותו ומהותו יתברך, כי במקום של הנברא נמצא מהותו ועצמותו יתברך. מכיוון שמהותו ועצמותו יתברך אינו לגמרי בגדר של עולם, מורגש עקב כך שמציאות העולם עצמו היא אלוקות, ולשון הידוע שהיש הנברא הוא היש האמיתי, אין עוד מלבדו. הוא קצת קיצר, קוצרה קצת הלשון, הביטוי הזה שיש הנברא הוא יש האמיתי, זמננו כבר קצר, אבל בכל זאת המקור של זה נמצא בביאורי הזוהר של האדמו"ר האמצעי, בפרשת בשלח, ושם הוא מסביר שהרי כוח הפועל מתגלה בנפעל. אז כאשר אנחנו רואים נברא כזה שמרגיש את עצמו לישו מציאות, אז כל מה שירד מטה-מטה ביותר, שורשו מעלה-מעלה ביותר, ואותו נברא שמרגיש את עצמו ליש במציאות, סימן ששורשו באמת מאותה מדרגה של יש האמיתי שמציאותו מעצמותו. ולכן לעתיד לבוא, ככה הוא מסיים שם ומסכם שם את העניין, לכן לעתיד לבוא עיקר גילוי אור אינסוף באופן של מהותו ועצמותו של למעלה מכל ההגדרות, ועד שמהותו, מציאותו מעצמותו, יתגלה דווקא ביש הגשמי לעתיד לבוא.